זוכר טוב, קצת התחלנו להיכנס בזמן קיץ לפרק של שאול ועמלק, והגענו אותנו באמצע, אז נעשה חזרה כללית. אני מקווה שלא נחזור לכם בצורה מלאה, וניכנס מתוך כך להמשך. אנחנו יודעים קודם כל את הרקע לפרק י"ד. הפסוקים האחרונים של פרק י"ד, פסוקים מ"ז. והיה שוב מאחורי פלישתים ופלישתים אחרים קומם, וזה פסוקים שבעצם מכאן מסוימת, פסוקים שמופיעים בדרך כלל לפני מותו של מלך, זה הסיכום הסופי של פעולתו. ושאול אחד המלוכה לישראל ולכן סביב בכל אויביו. יש לו פירוט של הרבה מלחמות שלא מפורטות לנו בכלל בפסוקים. אנחנו לא מכירים, את המלחמה בבני עמון, ובפלישתים לא מכירים עוד מלחמות. פה יש מואב, נעמון, אדום, מלכי צובה, שוב מואב, אדום, מלכי צובה. זה כמה מלכים של צובה. שאול מנהל סדרה ארוכה של קרבות, ובפלישתים, זה מה שראינו עכשיו בגדל, ובכל אשר לפני הרשיע. עוד מלחמה, מתוארת בצורה בודדת פסוקים ח', ויעש חיל ויחת עמלק, ויצל את ישראל מיד שוסהו, לא מצד שוסף לרבים, מצד שוסהו ביחיד. זאת אומרת, המלחמה פה בעמלק מבודדת, ועמלק מוגדר כשוסה. מה זה שוסה? הוא? מה זה לשוס? לשוס זה כמו גזל, זה כמו מי שמזיק, מציק. עמלק הציקו לעם ישראל. איך עמלק הציקו לעם ישראל? עמלק היו עושים גיחות כאלה מהמדבר, הם היו שיטי נוודים, שקשה מאוד לפגוע בהם, הם היו רוכבי גמלים. היו עושים הסתערויות בעיקר על הספר, על יישובים מבודדים, חוות קטנות. ומכים וגוזלים, אנחנו יכולים לראות חלק מהדוגמה הזאת בסוף הספר, כשדוד בורח לאחיש מלך גת, והוא מספר לו שהוא תוקף את ההתיישבות הישראלית. איפה אנחנו? אנחנו בפרק כ"ח, או כ"ז, יותר נכון. תקום כ"ז, פסוק ז'. ויהי מספר ימים אשר ישב דוד שדה פלישתים ימים וארבעה חודשים, והיה דוד ישב בשיקול הגשורי והגזרי והעמלקי, כי אין יושבות הארץ שמעולם ברכה שורה ועד ארץ מצרים. והיכה דוד את הארץ ולא יחיה איש, ואשר לקח צום ובקר וחמורים וגמלים וגנים ואשר לשבוע אל אחיש, ולקח את השלל והביא אל אחיש. ויאמר אחיש, איפה שתתם היום? איפה הייתם היום? ויאמר דוד, הנגב יהודה, הנגב יחמלי והנגב הקני. יש פה איזה נורמה, רואים צורת התנהגות, זה לגיטימי. גדודים כאלה, גדודים של לוחמים, פורצים בשיער מהמדבר, כל מי שהיה בסוסיה העתיקה, רואה שהעיר מוקפת איזה מין חומה כזאת, כי יושב בדיוק בספר המדבר, זה היה מותר, אי אפשר לחיות אחרת. זה לא חומה כמו של ירושלים, זה חומה בגובה בן אדם, שהמטרה שלה להחזיק מעמד, למנוע מהאויב לפרוץ אליהם, הם באים כברק, גוזלים, שודדים, מכים, מורגים, פוצים, ולוקחים מה שאפשר, בורחים. יש לי חומה כזאת, זה נותן כזה יתרון טכני. זה לא צבא כובש באמת, זה צבא חוברות שודדים. ואם דוד מספר שזה מה שהוא עשה, מספר לאחיש, שזה מה שהוא עשה להתיישבויות הישראליות, כנראה זה תירוץ שנקנה, כמו לאחיש מקבל את זה, זה מציאות מוכרת. אחרי זה נראה עם נבל הכרמלי, שדוד בעצם הוא זה שהיווה חומת המגן כנגד ההתיישבות האלה. אז זה מה שהעמלק עושה. עמלק במדבר, אין חומה, אין קו מערכת כמו של ימינו, שכל ישראלי ברוך השם צהל כולו מאחוריו, והם באים, מכים ונעלמים. אז שאול גם מכה את כל אויבה מסביב, וגם את עמלק שמבודד, כי אין בו איזה עם, אין בו איזה מלחמה מוגדרת. ספציפית, זה פסוקים שאני חושב שחייבים לעמוד ברקע של הפרק שאנחנו נכנסים אליו. הפרק שאנחנו נכנסים אליו, כי הפרק מאוד מאוד זועק מול פסוק מנפט. אז יש סיכום מי זה בני שאול, מי זה בנות שאול. ותהיה מלחמה חזקה על פלישתים כל ימי שאול, וראה שאול כל איש גיבור וכל בן חי, ואספו אליו נקודה. עכשיו אנחנו מתחילים את הפרק שלנו. ויאמר שמואל שאול אותי שלח אדוני משחרר למלך על עמו ישראל, ואתה שמוע לכל דברי אדוני. יש הקדמה כזאת. שמואל אומר, הלו, תזכור מי אני. אני לא סתם אחד. אותי שלח השם. אני זה שעשיתי אותך מלך, אל תשכח. שאול בכלל לא בטוח מסכים עם הפסוק הזה, נכון? שאול חושב, שאול לשאול אומר, אתה ניסית לעשות ממלך, לא הסכמתי. לא הסכמתי על הגן, ולא הסכמתי גם צפה, אני עשיתי את עצמי מלך, אני. אבל שמואל אומר, אני עשיתי אותך מלך, ולכן אתה חייב לשמוע לי. זו פתיחה שכבר מבשרת רעות נקרא לחידך. זו פתיחה כזאת ששמואל דורש משמעת, בכוח. שמואל דופק על השולחן, הוא אומר, שמע, אתה לא יכול. שמואל יודע שלשאול לא יהיה קל להקשיב לו. זה לא איזו הפתעה פתאום ששאול היו לו בעיות במלחמה ממלאת. כל הפסוקים מקודם כבר מכינים אותנו לקראת זה, שיש פה ויכוח. כה אמר אדוני צבאות, נבואה, פקדתי את אשר עשה המלך לישראל, אשר שמנו בדרך בארדון מצרים. אתה לך והקיד את המלך והחרמתם את כל אשר לו ולא תחמול עליו ומתה, מאיש עד אישה, מעולל עד יודע, משער ועצה מגמל עד חמור. תראו, הוא לא אמר לו שהוא נלחם בעמלק, אבל זה מלחמה אחרת לגמרי. שהוא נלחם בעמלק בתור מלחמת הגנה, ביד זה יעשה מיד שוסהו, ככה שהוא לא רואה את המלחמה. שמואל לא מדבר איתו על מלחמת הגנה בכלל. שמואל מדבר איתו על מלחמה שאי אפשר להבין בכיוון זה לא את ההיגיון ולא את המוסר. משום שפקדתי את אשר עשה עמלק לישראל ששמנו בדרך בארץ מצרים. לפני כמה מאות שנים, כך אומר שמואל לשאול, עברו כבר איזה 400 שנה. לפני כמעט 400 שנה, שבטי הנבדים עשו צרות לעם ישראל, לך תשמיד אותם את זה. מה אתה רוצה? מה זה קשור? בהיגיון האנושי, במוסר האנושי, ביכולת שם להתחבר, אז מה הם לפני 400 שנה? אתה יודע כמה עמים הציקו לנו מאז? מה עשה לנו המלאק בדיוק? אשר שם לו בדרך, זה מילים לא ברורות כאלה, נכון? שם לו בדרך באותו מצרים. למצרים למשל, אף אחד לא טובה מאיתנו לעשות את זה. המלכים של עכשיו, מה? 400 שנה זה סבא של סבא של סבא של סבא, לא חישבתי אותה, כמה דבר, מה להם ולזה? יש המלכים שלהם, הם מנובלים, הם שוסים את המדבר, הם שוסי המדבר. צריך לנהל את המלחמה, צריך לנקום בהם, תגיד, אבל לא, שמואל אומר, לא. אני עכשיו עזוב, גם אם מלאק על פניו היו חבורת מה? חיות מחמד. גם היו עושים יאו ומלקקים את השפם בשביל את לא תכון. זה היה אותו דבר, זה לא רלוונטי. זה מפורש בתוך פסוקים, נכון? מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד סגה, מה לתכם? מה לעשות? מה לעולל ויונק? מה, הם עשו פעם משהו על עם ישראל? זאת אומרת שיקבלו חינוך גרוע, אז תכרות את המערכת החינוכית שלהם, תדאג שאף אחד לא יוכל לחנך שלו כדי. תעצור את ההסתה. יש פה, במה עשה שור סגה מל וחמור? מה עשו? יש פה איזה מין, פקדתי, השם הגיע העת למועד הנקמה. מה, מי? כבר היום אתה אומר, הגרמנים של היום, זה לא הגרמנים של לפני 70 שנה. למרות שזה אותם שמשפחות, משפחה, יש עוד כאלה שהם ילדים קטנים בתקופה, יש כאלה שהם רוצים לחזור לשם. אבל זה כבר לא פשוט, מדובר פה על מאות רבות של שנים. גם הגרמנים, הגרמנים והמלכים זה, מה עשו לנו המלכים? מה עשו לנו המלכים? הם הראשונים, ציינו את האמבטיה, בסדר, אבל... זה לא איזו מלחמה שנחרטה בקורות ישראל לדיראון עולם, לאיזה... מה לא עברנו מאז? מה כאלה ש... לא רלוונטי בכלל לעמלקים, איזה שבט פראי שהציק לנו ברגע לא מוצלח ולא טוב. אבל יש פה איזה משהו שנבואה נבואה, בסדר, אני לא מתקח, אני לא קיבל להרבה דבר שאני לא תמיד מבין. יכול להיות, מצוין, אני לא רוצה שאלוקים יגיד רק מה שאני מבין, אני רוצה. שאלוקים יגיד לי דברים יותר גדולים ממני, בשביל לעשות מה שאני מבין לא צריך את אלוקים, אני רוצה את אלוקים. אבל זו פתיחה כזאת שאומרת, שמע, בעצם יש כל כך הרבה קושיות בפתיחה. שאתה רוצה, אל תסביר לי. אוקיי, מסביר. הסבר שקשה מאוד להקים אותו, קשה מאוד להבין אותו. וישמע שאול את העם, והפקדם את באים אתם אלף עולים, יצא לפי משתי יהודה, ציינו, אני חושב כבר, שכאן הפסוק הזה הוא משדר המון כבדות. וישמע, וישמע, בעברית, זה נהיה נפעיל, נכון? רק כתוב יקרא, והישמע הזה הוא, יש פה משהו כפייתי, עוד פעם, משהו שהוא מכריח אותם לשמוע. והמספר הוא זה שכל כך מפריע, כי יש לנו מספר במלחמה הקודמת, שאול גם בפרק י' עשה, י' ד', עשה מפקד... בפרק י' פסוק ח', והפקדם בבזק בני ישראל 300,000 ואיש יהודה 30,000. אז מ-300,000 זה ירד ל-200, זאת אומרת זה ירד בשליש. וביהודה מה-30,000 זה ירד ל-10,000, זה ירד בשתי שליש. בשבט יהודה יש סרבנות עמוקה להשתתפות מלחמה. בכל ישראל. אם לפני שני פרקים, שלושה פרקים, לפני כמה שנים, אז נעמדתם 300,000, איך אתם עכשיו מייזים להעמיד 200,000? זה הגיוס עם מרובי משתמטים, הגיוס לא מצליח. אין איזו התלהבות גדולה בעם ישראל, מסחפות. זה משהו ששמואל מכריח את שמת שאול, ושאול אחריו נראה כאילו מכריח את העם. השאלות שלנו, זה באמת שאלות גדולות, יש הבדל עצום במלחמות נגד מואב, בני עמון, אדום, מלכי צובה מסביב, זה מלחמות הגנה, זה מלחמות הברירה, זה מלחמות שהן באות ליצור בביטחון. יש אולי איזה רשע שצריך לנקום בו גם יכול, אבל מה אתה רוצה מהעמלקים? אז היה מה להילחם בעמלקים, מה? והיה צריך יצרים יד שסור, אתם שמים, מי שיותר נפגע מהפשיטות של העמלק, זה יהודה. כי יהודה שוכנו בספר המדבר, יהודה ושמעון. ודווקא יהודה הם אלה שמדינים רגליהם ונמנעים לבוא לשליט על מלחמה. רק 10,000 מתוך כוח צבאי של 30,000 איש, שאומר שאולי הם היו שמחים לצטרף למלחמה, אבל לא מלחמה כזאת. זה איזה מצווה כזאת, מה? מבחינה שיחה, מבחינה מוסרית. אני חושב, אולי, אני לא עושה תחרויות, אבל אני חושב שזה המצווה הכי, הכי, הכי... לא מובנת שיש בעולם, לא מובנת לא רק מפעסק, רק מה היא דורשת בכוחות הנפש, זה לא יאומן. בכוחות הנפש, שהמצווה הזו דורש מצה"ל, מצווה ישראל, תראו, קל לכתוב את הפסוק מעולל ועד יונק, מאיש ועד אישה, אבל לחסל תינוקות בצורה סדרתית, לחסל, להשמיד נשים הרות, זקנים, ילדים, לוחמים, אזרחים, חפים מפשע, לצאת. גם שור שאה וחמור וגמל לא כל כך נעים להרוג, אבל אתה לפחות לא מרגיש שאתה רוצח. כבר הם נתבעים לעשות איזה מעשה, אלוקים אמור, צריך בענבה להקשיב. אבל זה לא פשוט בכלל לצאת מלחמה כזאת, כן.
מה, מי הציבורי? לא כל העם כאילו? למה דווקא צה"ל? כל יהודי
ויהודי, צה"ל זה עם ישראל, לא? צה"ל זה עם ישראל. לא כתוב פה צה"ל.
זאת
אומרת, אנשים
זקנים שלא
בצהל. נכון.
הם לא
חויבים
במצוות
השמועת המלך. אתה שואל אם זה מצווה פרטית או כללית? משהו אם אתה באופן אישי מתחבר במצוות המלך? מחלוקת ראשונים. ברמב"ם ממש מצפת מוחם. אולי, ברמב"ם ממש שאם אתה נוסע באוטובוס, או אתה בבית חולים חס וחלילה, יש אחות רחמנייה שעוזרת לך מאוד יפה, ואתה רוצה לשלוח למכתב ברכה הביתה, תודה, ואתה מדבר לפעמים, בר שהיא המלכית, אז יש לו סרדן ולחסל אותה. זה גם קצת בעיה מוסרית, בוא נאמר. נאמר, אבל אנחנו לא רואים איך זה מתפרש את העם מוסרית. אבל יש ראשונים שחולקים עליו, ובא הלכות באות למשל אומר, שזה הלכה רק למשיח. אתם שמים מה כתוב, אבל כתוב בתורה ככה, והיה, בעניין, השם, אני לוקח לך מכל הלכה מסביב, תמכר את זכר המלך תחת שם הלכה תשכח. ככה גם נפסק להלכה ברמב״ם, זה מצווה דווקא על המלך, לרמב״ם אחר. נכון, כתוב ברמב״ם בהלכות המלכים, שלוש מצוות נצטוו ישראל בגרם הנדבר מארץ. למשוח להם מלך, להחריד זרוע של המלך ולהקים את בית הבחירה. זאת אומרת, אין מצווה פרטנית על כל אחד. מה שאמרתי קודם, זה אולי פחות מתאים לרמב״ם, זה יותר מתאים למי חתכים, אני חושבים ככה. זה יותר מתאים לרמב״ם, זה דברי הרמב״ם. ואנחנו מדעות אומרים מפורש שזה הלכה רק ל... יש תנאי להתקיימותה, מה התנאי? והיה בעניח, השם יוקח לך מכל אחד מסביב. זאת אומרת, זה הלכה לחזון הכי טעימי. מצב אוטופי עתידי כזה, שאין יותר אויבים מסביב. שאין יותר. בעניח, השם יוקח לך מכל אחד מסביב. זה כתוב במפורש איפה? בפסוק מם זין, שקראנו בפסוקים בפרק י' ד'. ושאול אחד המחל ישראל, ולכם סביב, בכל אויביו. שאול מצליח להביא את עם ישראל למצב של ביטחון כזה, שאין יותר עובדים מסביב. ואז, כמו פה, רואים זה נבואה לשמואל. שמואל לא אומר לו כתוב בתורה את הפסוקים האלה. לא, כי זה מה אתה רוצה ממני כל אחד, גם אתה חייב להרוג אותם. זה מלך ישראל, ככה נכתב. מלך זה קודם מלך, אם אין מלך, אני קודם מצוות. מצוות, ברמב״ם, למה אמרתי ברמב״ם? כי הרמב״ם אומר ש... משהו שיש חיוב תמיד על עמלק. על שיבת עמק נען, אומר הרמב״ם, כבר עבד זכרם. יש חיוב לא חיית על משמע על שיבת עמק נען, ועבד זכרם. על עמלק הוא לא כותב עבד זכרם. שהמצווה היא נמשכת, יש דיונים. האם ברגע שהיה מלך, אז המצווה נמשכת לנצח? או שאתה בא לך מגלות, הוא בעבד דעות מומניות שאני יכול מלכים.
אז לא, אז אם אין מישהו שהוא משיח עכשיו, שאו לי משיח. משפטי שלך השני משוכחה למלך, משוכחה למשיח. הוא משיח את ישראל, הוא הקים את המדינה. סליחה, הוא מבין במוקה, השלב השני, זה להקליט זה ראש המלך. ההיסטוריה חיכתה. כי יד וכס, יד מכנה של בעמים דורות, לא מלמד שאין רק כיסא שלם, אין א' בכיסא ואין השם שלם. כתוב י' ואחרי זה כתוב א', לא כתוב י' כ' ו' כ'. המציאות של המלך מפריעה, וזה היה קרוב לזה מאוד. אבל הפסוקים פה, אמרנו, הם עמוסים בקשיים. הם עמוסים בזה ששמואל צריך להגיד לו זכותי, והוא צריך להכריח אותו, והעם מאוד 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 לא משתף פעולה. ויבוא שם לדין המלך וירב בנחל. אז מה זה בירב בנחל? אמרנו שיש שתי פשטים. הפשט הפשוט זה פשט אסטרטגי, טקטי נקרא לזה. אם תרצו שבשביל להשתלט על נוודים במדבר, יש רק בדרך אחת להשתלט על מקורות המים. מכיוון שהם מכירים כל ודי וכל קניון, כל חרך, הם יודעים איך להימלט, הם יודעים דרכי קיצור. יש דרך אחת לפגוע בהם, להשתלט על מקורות המים, אותם קל לאתר יחסית. אפשר עוד לפי החיות, לפי סימני דרך, יש גם גששים ישראלים, ודאי שהיו רציניים מאוד, ואחרי זה בסבלנות. בסוף יגמרו להם המים והם יבואו. כעם, כגדודים, יכול להיות שימצאו איזה מעיינות קטנים, מסתרים, מפלטים במערה שאף אחד לא יודע. ומה הם בסוף יגיעו, ואז אתה מנהל שם את המלחמה. זה הפשט, אבל יש דרש, הגמרא ביומא, שכולם מכירים אותה, שוירב בנחל על עסקי נחל. זה ששאול דן פה. זאת אומרת, המריבה היא מריבה הלכתית, המריבה היא במריבה שבית מדרש. מתראה מסיפה, הוא חולק על שמואל. הוא אומר לו, לא יכול להיות שהשם אמר לי לעשות מה שאתה אמרת לי. למחות את זכר המלך. למה? כי יש בנחל, בנחל זה עגלה ערופה. עגלה ערופה זה כי מצא חלם ולסתם עומדם מעיקר, ויצא סכניה את חלם לחלם, וערפו את העגלה על מה החייתן, ואמרו, ידי מה שפו את הנזר בינינו לאוז. את הנחת המוצא, כמו שמעת הסוגיה בסרטה, זוכר שהנחת הסוטה היא שזה שנמצא חלל בדרך לעומדם מעיקר, הרי ככה, הרי שואלים, השאלה של האחרונים, הגמרא אומרת ששאול עושה את הבחומר מעגלה ערופה. עגלה ערופה רואים שמישהו נמצא חייב בדרך לא יודע מי עיקר, אז התורה לא אומרת כזה סתם ככה. התורה פה עושה מלמות ומארגן ומטקס וזקני העיר הקוראים לחלל צריכים לבוא ולעשות מאומה. ומפה שאול אומרת שאם התורה חסה על חייו של אחד, אחד תמיד כמה שתחוס על חיי עם שלם. והחומר הזה הוא קצת מוזר, כי כתוב בתורה לא תרצח, מה אתה עושה לי? פלפולים. יש לי הוכחות שזה לא טוב לרצוח. כתוב התורה לא תרצח. מה הדיון הגדול הזה? הדיון הגדול הזה, אז ככה מסכים, זה שדיברנו סולובייצ'י ככה, קראתי את זה לשמוע, אח של יושב סולובייצ'י. הוא מסביר שברור שלא תרצח, אבל לא תרצח זה לא רלוונטי לעמלק, כי עמלק זה לא תעמוד אדם בערך. והמלך הם רשעים, לא תרצח, זה סתם לך מהם לרצוח אותו. אבל אם אתה מתגונן, כמו שנחלתי במואב ובאדום, מלכי צבא, אתה חושב שנחל מהמלך. אבל מעגלה ערופה, אתה לומד משהו לכם, מעגלה ערופה אתה לומד, שפשט הסוגיה, אני חוזר שם, זה שהאיש הזה הוא הרוצה, אז הנרצח הוא אחד שתקף. ככה חזה מבין את הסיטואציה שם. הנרצח זה אחד שהיו חייבים להרוג אותו. הנרצח זה אחד שניסה לפגוע מישהו אחר, והמישהו אחר הזה, הרוצח, הוא בסך הכל הגן על עצמו. הוא הקשיב לצו העליון הזה של הקם להרוג אותך, שכם להרוג אותו. וזאת אומרת, נגיע לו למות. וגם, זה מה ששאול למד שם מהגלה הרבה, שגם מי שמגיע לו למות, גם עליו התורה מסתיירת. סתם אדם פשוט לא צריך כאן בחומרים, אבל גם מי שמגיע לו למות, זאת אומרת, גם מי שמבחינה אישיותית, מתנהג בצורה מושחתת ואין ברירה ואמת ונכון וצריך להרוג אותו, אבל התורה חשה כאב אם אפשר לדבר מונחים כאלה. יש פה החמצה, יש פה פיסוס, יש פה צלם אלוקים, צלם אלוקים שלצערי הרבה בחר את זה בצורה שלי. אנחנו לא אומרים יופי, בואו נדרוך עליו, זה... וזה כואב, זה כואב מאוד שצלם אלוקים בחר בדרך כזאת, עוד כדי שכך שנאלצנו לחסל אותו מעל פני האדמה. אז לשאול יש פה, לפי הגמרא ביומא, כמו שאמרתי לך, הגמרא ביומא, אני מניח את המודל, יש פה איזו ביקורת על, על שמואל. יש ביקורת על שמואל. זאת אומרת, הרי זה פסוקים מפורשים בתורה, מה אתה עושה כאן בחומר נמיד פסוק בתורה? לא, זה לא פסוק בתורה. קודם כל זה אומר שזה ששאול עכשיו לא יקשיב לגמרי לשמואל, זה לא בגלל יצרה. זה בגלל מחלוקת הלכתית. כאן בחומר זה יודעים למידות שתורה נדרשת בהן. איך אנחנו יודעים מה אלוקים רוצים? איך רואים? יש לנו שני נתיבים לדעת מה אלוקים רוצים. יש לנו את ספר התורה, שבו כתוב מה אלוקים רוצים. יש לנו גם כלים אלוקיים איך לפענח את ספר התורה. הכלי המרכזי של איך לפענח את ספר התורה זה יודעים למידות. של הבית אשר וישמעאל שאתם בית אחרון בבוקר. בית מידות של רבי יוסי הגלילי. דרכי הלכה זה הלכה משום סיני איך הקוד שבעזרתו מפענחים מה אלוקים כתב בספר הזה. יש עוד מקור לדעת רצון השם. שזה קצת יותר קשה להגיע אליו, זה נבואה. הנבואה זה מי שפתח באופן אישי ערוץ ישיר אל הנצח אל האינסוף. אז שמואל אומר לשאול, אני פתחתי ערוץ אישי. אני המלך, אני לא סתם אחד, אני הנחתי אותך. אם עלין או להביא אתה למלך, ככה אומר בעצם. ואני מודיע לך שאתה צריך לעשות את זה, שאול חולק עליו. המחלוקת היא לא עמוקה בכלל. לא, עמוקה מאוד. הכוונה כמעט ואין הנפקמות. שאול לא מתווכח למה שכתוב בתורה, תמחה את זכר, אבל אני פתח שמי לא תשכח. נגד מה שכתוב בתורה, שוב על החומר שבעולם לא יעזור. נכון? מספר 100 שתיאר את השרץ בקוף נון טעמים. היה לו 150 הוכחות שהשרץ טהור. ומה הדין? אתם יודעים מה הדין? הדין הוא שהשרץ תמת, כתוב בתורה שהשרץ תמת. אז שום קל וחומר ושום זר שווה לא יוכל להתיר את השרץ. למרות ש... זה מקדם מאוד מאוד ברור, כמו בתמרורים, בכביש יש סדרי דמויות. אבל פה זה נבואה, זאת אומרת, פה זה פרשנות לפסוקים. יש מחלוקת פרשנות לפסוקים שתמחה את זכר המלך, לשאול, לשמואל יש פרשנות מאוד מאוד ברורה מנבואה. לשאול חולק עליו, היה הרבה נחל, הוא חולק עליו. איך הוא חולק עליו? אז בואו נראה. ויך שאול את המלך מחבילה בו אחר שבוע שנתקשרת למצרים. זאת אומרת, כל יום חבל מדבר סיני, לא כך ברור מה הגבולות הדרומיים של מדבר סיני באותה תקופה, אבל הוא מכה אותו, משמיד אותו, ויגרש את אגן מלך המלך חי, ואת כל העם החרים לפי חרם. החרים לפי חרם זה, אולי עשה אתם ברוגז, חרם לא מדברים איתם. אין יותר המלך. והחמור שאול והעם על הגג, והמיטה מצאים להבקר, והמשנים ועל הקרים, ועל כל הטוב לבוא החרמה, וכל מחם נגזב אל המס, אתה יכול לומר. נכון, מגיעים להגיד שכל העם מתאכזר לרחמנים, אבל שאול לא זקוק לביקורת שלנו, הוא לא אחד שחבל שהוא לא שמע את העצות שלנו, מסבירים לו איך צריך להתנהג, ואז הוא היה פותר את הבעיה. בכלל, קשה להגיד ששאול רחם על אכזרו. משום שמה כתוב בפסוק ח', תקשיבו, לתפוס את הגג מלך המלך חי את זה, אתם מבינים, את כל העם ההפכים לפי חרב. אם הייתם עושים לצייר את זה או להסריט את זה, אז מה? אז הייתם קורסים מהר מאוד. זה שאת כל העם הפיכים לפי חרב, פרושו של דבר זה מאיש ועד אישה, מעולל ועד מנה. את כולם, הצבא הישראלי, משמיד. משמיד. זה לא מלחמה נגד אויב שמתעסקים. כוללים ויורקים, הם לא כל כך טובים בלהחזיק חרבות ולהסתער קדימה. כוללים חרש... איך כתוב? עולל ויונק. כל תיבות של השני, נהן, משפח דבר. קשה מאוד לתאר את שאול באיזה תיאור כזה, בתור יפה נפש שלא מסוגל להרוג. כל אנשים נהרגו, כל אנשים בהיריון, כל הזקנים, כל השאלות מגעלים לך, הצבא הישראלי הוציא את כולם להורג בדיוק כפי מה שאמר שמואל, כפי מה שאמר שאול. יש איש אחד, ששאול חומל עליו, איש אחד בלבד, וזה הגג. ואם מתוך העם הזה היו 100,000 אנשים, אין לי מושג או 70,000 אנשים, אז 69,999 מתוך 70,000 האלה, שאול והצבא הישראלי מצא בתוכו את הכוחות, הם היו פי אלף יותר טובים מאיתנו, יותר רחמנים מאיתנו, יותר מוסריים מאיתנו, יותר זכים מאיתנו, אבל הם לא נאמנים לציווי האלוקי, והם הצליחו. באמת לעשות דבר כזה צריך איזה אמון אינסופי באלוקים, כדי להצליח לעשות דבר כזה להיות חדור בהבנה שזה רצון השם, מדרגות שהרבה הרבה מעבר להשגה שלנו. אבל, דווקא את הגג,
הוא משאיר בחיים. איך כתוב על הגג? עוד לא כתוב על כלום. כתוב רק שהוא תפס אותו חי. כולם תפס חי, אבל דרך שלא ימשיכו לחיות. את הגג הוא תפס חי, משאיר אותו חי, אני ממשיך. ויחמול שאול מהעם. על הגג, ועל מבצר הצון, והבקר, והמשמים, ועל הקרים, ועל כל הטוב, ולבוא החבימה. וכל המלאכה אני מבזה ונמס אותה יחרימו. גם את הפסוק הזה קשה מאוד מאוד, משום שאם רחמים ביקו בליבו של שאול והחמלה על תנדותיה, אז הייתי מאוד מבין אם הוא היה מרחם על איזה בית יתומים, נניח, או מחלקת תינוקות בבית יולדות של העמלקים, או כמה חולים מסכנים, אבל אותם שאול חיסלים, שאול צור מחסלים את כולם. הוא מפעיל את הרחמים כלפי האחרון שמישהו בכלל העלה על דעתו שצריך לרחם עליו. כלפי הגג. הגג הוא ארכי מחבל, הוא סופר רוצח. הוא היה מנובל, איך אומר לו שמואל כשהוא יהרוג אותו בסוף הפרק? כאשר שקלה אנשים חרבך, כן תשקל מנשים ממך. לאגג יש דם על הידיים, הוא היה שותף בכיר בפשיטות השוד. ויצא את ישראל, את המלא ויצא את ישראל שעשהו, הגג בידיים שלו שיקל נשים ישראליות שבדו עימהם המנובל הזה, המלך שהשם נותן את הרוח, רוח המפקד, זה שגרם להמלך להיות כאלה החזרים בתור שרוע לפחות, או עליו אתה מרחם? זאת אומרת, אם אתה לא מסוגל לפגוע בזבוב, אז אם אתה מגע בחווה, איזה זוכרים? בכל ההמלך, מי שואל ישמע לי בדיוני, כל זה חוסלו, בדיוק תיאור המתונף הזה, שקשה מאוד להבין את החמלה הזאת במובן הרגיל. זה סוד שמסתכל את החמלה הזאת. ככה גם לגבי הכבשים. מה לגבי הכבשים? ויחמול שאול העם על הגג, לא רק על הגג. מבין בני האדם זה על הגג, והייתה עוד סדרה. והמיטה בצום והבקר במשנים על הכלים ועל כל הטוב ולבוא החרמם. וכל המלאכה למבזה ונמס אותה יחם. מה זה מלאכה למבזה ונמס? מלאכה הבנויה, הבזויה. הנס משום מנס ככה. זאת אומרת, כשהם קיבלו את כל עדרי הצום, מכיוון שזה עם נווד, זה חי הרבה על בשר, כמו הבדים של היום, אז היה כמובן גדולות של צום. אז מי עם ישראל החרים, החרים מובן של חיסל? את הכבשים הפחות מפותמים. על מיטה והצום והבקר, המשנים והקרים וכל הטוב, מה עליהם חמלו? שזה הפוך מהדיבור על נשים, מהיות הנשים שלנו. אנחנו תמיד מפעילים את הרחמים שלנו רק במקום שאנחנו לא מאוימים. כשיש מישהו בא לפגוע בך, כשמישהו מתגלה לגיון, בסכנה לחיים שלך, אז אתה מפעיל את ההישרדות שלך. רק כשאתה חזק, נכון? תינוקות מפעילים את הרחמים שלנו. אנשים חדשים גורמים לנו שהחמלה שלנו תצוף ותעטוף אותם. אבל היה צריך לרחם על המלחם לגמרי. על הכבשים הצולעות והמסכנות, עליהם היה צריך לרחם. עד לשם לא היה שום רחמים. חסלו, אני יודע מה, עשרות אלפי כבשים לא משבחות. רחמונה שלכם דווקא על הכבשים הטובות, כן.
אולי דווקא יש להם יותר יתרון להשתמש בהם.
להשתמש בהם, אבל מה זה קשור לרחמים? כן, אני מבין, בטח. אם אתה רוצה להשתמש במשהו, אז אתה מעדיף כבשים שמנות, זה הרבה יותר כסף, ברוך אתה אדוני. אני יודע שתרנגולים מפותמים עולים יותר, גם אם שניצל יותר גדול, אתה עושה מהם שתרנגול שדוף שדוף שהוא אפשר לתת לו ביס אחד הוא לא מסביע. מה זה קשור לחמלה? מושג חמלה או מושג שדובר עליה מיד רחבי מיליונים, נדון בו, נענים בו כמובן, אבל פשט של הפסוקים קשה מאוד להבין אותו. אז שוב, שאול מסר את נפשו בצורה פלאית. צהל יצא למלחמה נוראית. אי אפשר בכלל להבין את זה. אתם יודעים, אפילו שאנחנו יכולים לפתור את בעיות האינטיפאדה הראשונה והשנייה וכל מה שלא יבוא אי פעם. צהל יכול למחוק את רצועת עזה וגם בלי הקורא אתם מדברים עוד, נכון? פשוט במטחים של גלי F-16 יעברו מעל הרצועה כמה פעמים לא חזור. וכנראה יפתרו הבעיות בכמה שנים ארוכות. נכון? אתם יודעים שאנחנו לא עושים את זה לא בגלל אירופה, לא בגלל ארצות הברית. אנחנו לא עושים את זה כי אנחנו לא יכולים להקל את זה שאנחנו נחסל שם מיליון בני אדם, נכון? לא יכולים, המצב מוסרי שלנו הוא כזה,
זה המון יופי, המון ברכה, המון טוב. זה לא בגלל, גם הם לא ילכו לנו כפיים האנטישים שבחוץ, אבל זה משהו שמתחיל הרבה פנימה. מתחיל בתוכנו פנימה. ואת זה, האנשים ששאול שוב, שהרמה המוסרית שלהם הייתה גבוהה לאלה עולה, את זה הם הצליחו לעשות. מתוך אמונה עמוקה, 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 בשמואל הנביא, וברוך הוא שלח אותו, הם הבינו שהמעשה הזה הנורא, תראו זה את זה. אני לא רוצה לנקוד ביטויים, אתם יודעים, זה רצח עם. זה ג'נוסייד. זה ערימות של גופות. אולי עשו את זה בזריקות הרדמה, אולי שרו לכל ילדים שיר ארס, נרדמו והזריקו עם זריקות הרדמה. יכול להיות. יכול להיות, אבל זה לא הופך את זה ל... זה לפחות אתה לא מבסס בדם, אבל בסופו של דבר ערימות של גופות יהיו. יכול להיות. נתנו להם משהו לאכול, משהו טעים. נכון, זה מחפר על זה מעט מאוד. אתה נדרש לעשות מעשה שהוא... אנשים יגידו יותר קשה מהקדת יצחק. חסן תינוקות, אנשים, אזרחים. אני גם לא עושה את זה בטיל בליסטי, הוא מצולל את במרחק 2,000 קילומטר, זה? ראו את הלבן בעיניים מקרוב. אני מניח גם שיש מצרחות וצעקות. אמהות לא תמיד תרקדו משמחה כשהם ניסו להוריד את הילדים, גם הצליחו. אז זה ניסיון נוראי. בכל צעד הסלמי. ברור שלא היה קל ולא פשוט, אבל היה איזו אמונה עמוקה ומוחלטת. הם כנראה אמונה זה מדרגה מוסרית כל כך עליונה שהם אליהם פונה. אז שוב, זה כמו שבעל החוק גדולות כותב. זה אם אתה לא מלך, אם עם ישראל לא מפתח בתוכו איזו ודאות כזאת של מה תפקידנו, וגם אחרי זה קשה להבין, אז זה לא. לכן הרחמים שמפעילים פה דווקא על הגג האחרון שראוי לרחמים, ואתה לא צריך שום מדרגה מוסרית לחסה את הגג. מה אתה חומל עליו? אתה כמו מחבלים, אתה חמל מחבלים. אז אתה משחרר אותם, אז הם ינצחו עוד. אז תחמול על אלה שהם ינצחו, מה אתה חומל עליו? זה לחמול על מישהו לא נכון, אבל זה לא יכול להיות שאול. ככה שאול ושימו לב, העם איתו. והחמול שאול והעם. עד פה תיאור המעשה. מפה אלוקים נכנס לתגובה, לתמונה ו... ויתבר אדוני שמואל אמור, נחמתי כי המלכתי את שאול למלך כי שם אחרי דברי אלוהים, ואיחר לי שמואל והזעקתי לאדוני כל הלילה. שב מאחורי את דברי אלוהים. חולק עליי. למרות שאנחנו לא מבינים איפה שאול חלק. הגמרא מפורש מדייקת בתוך וירב בנחן ששאול לומד תורה. ושאול מתוך הפסוקים של התורה מבין שזה לא נכון. לחסל אותם לגמרי, יש עוד הרבה שעות שאנחנו לא עונים. למה דווקא הגג ולמה זה? בסדר. מתוך התורה הוא הבין שזה לא נכון לעשות באופן שלא יבשים יותר מזה כלום. אבל אלוקים לא מתפעל מזה, והוא אומר שם אחרי דבר אלוקים. ושמואל מקבל את זה קשה מאוד, מהרבה סיבות, משום ששאול הוא יותר מאשר כבן לשמואל. שאול הוא כל המשמעות של החיים של שמואל, כל הביטוי שלו, כל גאולת ישראל שלו. ויזעק אל השם כל הלילה, אבל זה כנראה עוד לא עזר, בצורה מוחלטת. והשכם שהוא לקראת וישכם שמואל לקראת שאול בבוקר, ויוגד שמואל למור, קיווה שאול הכרמלה ונמצא לו יד, ויסוף לעבור בילד הגלגל. אנחנו לא יודעים כל כך איפה זה הכרמל, ומה זה שם הגלגל, משהו שגיאוגרפית זה לא מתאים בכלל. אם המלחמה הייתה בדרום הר חברון, בואכה שור, בדרום של הארץ בנגב, נכון שזה כרמל איפה ש... כרמל שלנו. איפה שאחר כך דוד יגן על הצון של נבל, נבל הכרמלי. אבל המדרש אומר שזה הר הכרמל בחיפה. אנחנו יודעים שאליהו בהר הכרמל יבנה את מזבח השם הארוס, ככה כתוב מלכים. א' פרק י"ח, כשאומר מזבח השם הארוס, אז רש"י בשביל חז"ל אומרים, מזבח השם הארוס זה המזבח ששאול בונה לו. אנחנו בכלל לא מבינים מה זה הכרמל, זה הגלגל. הגלגל זה איפה שעם ישראל נכנס לארץ ישראל. הגלגל זה... איך יריחו, הוויכוח הזה... הוא לא נעשה בגלגל הזה משום ש ששמואל פוגש את שאול, אז זה ליד המלכי, זה לא מדברים מה קורה במרחק 200 קילומטר. משום ששאול בסוף משסף את הגג, ושאול מזהה את השמואל משסף את הגג, ושמואל שומע את כל הצון. מה כל הצון הזה אשר הוא שומע? לכן גיאוגרפית קשה לי מאוד להבין פסוק י"ב. הוא בא לשמואל, אומרים לו, הוא בא כרמלה. כרמלה יכול להיות מקום אחר. כרמלה זה... נכון, בסוף פרשת בערה כתוב, לא? כרמל זה רך ומלא ככה, לא מסובב, במנחת אביב. אז כתוב כרמל, כרמל זה רך ומלא. הכוונה כשהתבואה מלאה בקשה, כרמל זה שדה מלאה תבואה, גם יכול להיות מובן ככרמל. השאול התרגש, שאול הציב לו יד, שאול ראה בזה זה אירוע. הוא משנה כיוון ובסופו של דבר נפגשים, אנחנו עדיין בהרבה שאלות פסוק י"ב. מה השעה, רק תעצרו אותי כשיהיה שתיים ו...
וחמישה.
ויבוא שמואל שאול ויאמר לו, שאול ברוך אתה לאדוני, כי מודד את דבר אדוני, זה נכון? נכון. הוא ניהל מלחמה מאות שנים, הוא הצליח לחסל את כל העם האמריקי, מי שם לך? הוא הצליח לחסל את כל מי שצובע, עם כל הפרטים. ויאמר שמואל, ומה כל הצום הזה באוזמה, לכל הבקרה שאנחנו שומע? ויאמר שאול מהאמליקי, ואימא שחמה לעם המיטה לצום בבקרה, למה נזבוח על הבמה לך, ואתה יותר חרמנו. שאין בזה שום בעיה על פניו, נכון? למה? משום ששאול לוקח את מיטב הצום והבקר בשביל מה? בשביל להרוג אותם. הוא הולך להרוג אותם. זבוח להשם את... אני לא משאיר אותם בחיים. אני גם לא הולך לאכול אותם. אמרת אני לחסל, אני אחסל, אבל תן לחסל אותם בצורה חיובית. במקום לעשות בנתה שחית, ולשחוט וזרוק את זה לפח, אני שוכל לא עושה את זה קורבן. זה גם לא בנתה שחית, וזה גם, תודה להשם, אני לא לקחתי בשבילי, זה גם כאילו, יש לזה הקשבה מוחלטת ממה שאמרת לי. אמרת לי, נשאר ועצה. אז אני מקריב גם שאור וגם שר, רק את הכי טובים לקחתי, לא בשבילי. זה לא הציני כשכתוב שהוא חמל. חבל בזבז את זה. אז אני עושה מזה קורבן. הוא עוד לא מתייחס פה בינתיים לאגג שמשום מה נשאר בחיים, ואף אחד מאיתנו לא יודעים למה. ואומר שמואל לשאול הרף להגיד עליך את אשר דיבר אדוני אליי אליי. ואומר לו דבר. ערב זה תשחרר, תרפה. תרפה, בוא תשמע מה אלוקים, איך אלוקים רואה את הדברים. ואומר שמואל אלוהים, קטון אתה בעיניך ראש יפה ישראל אתה. משום מה שמואל מזהה את זה ששאול קטן בעיניו. ושאול זה בעיקר שאלות. ומשוחד נאי למלך ישראל, ושאחד נאי בדרך היום הלך ואחרמת את החלוסר חזרה על הכל. זה שליחות אלוקית. השם אמר לך. ולכן בועד קלותם אותם, ולמה לא שמעת בכל אדני ותעת אלא שאלה ותעה עשרה בעיני אדם, איזה רב עונה עשה בעיני השם? זה מה ששאול עונה לו, חווה שאול צודק, והוא משאול שמואל, אשר שמעתי בכל השם, ואלך בדרך ששלחני השם, עשיתי הכל, והקשבתי, מסעתי את נפשי, סגנתי את הלוחמים, והפעלתי תעוזה ותחכום ומקוריות, בטח, מלחמה לא נגמר אצלך, עשיתי בדיוק מה שהשם אמר לי, ואביא את הגג מלך המלאק, ואת המלאק החרמתי. ויקח העם מהשלל, צום ובקר שלכם, יסבור השם לקרוא בגילה, מה אתה רוצה? גם אנחנו שואלים ביחד, שואלים, מה אתה רוצה? אבל במקום ששמואל יגיד לו, הוא אומר, ויום השמואל אחר קצה עמי בעולות וזבחים כשמוע בכל אדוני, אם השמוע מזמח טוב להקשיב כחלב אלים, בטח ששמוע צד בשכם מזבחים. מה הוא מעדיף? הוא מעדיף שתקשיב ולא תקריב קורבנות. אבל אני רוצה גם להקריב וגם להקריב קורבנות. כי חטאת קסם אמרי ואב את טרפים מפצר, יען מאסת את דבר אדוני, ומסמן מלך, איפה מאסתי עם דבר השם? איפה? יש פה איזה דיאלוג שהוא עובר אחד על השני. שמואל תוקף, שאומר, מה אתה תוקף? מה עשיתי? מה שאמרו לי? מה אתה רוצה? ואת הכבשים האלה השארתי בשביל להרוג אותם. מי אמר שלנו לזרוג אותם בפח אשפה? בואו נהרוג אותם בצורה של קורבן, מה? אז אני לא רוצה קורבן, לא שמעת שאני לא רוצה קורבן? כל מי שמעת חמש ואיגי, הוא יודע שהשם לא רוצה טוב מאוד קורבנות. גם שמואל העלה קורבנות. בפרק זין הוא העלה קורבנות, הוא עבד במשכן, ברור שהוא רוצה קורבנות. והיום שמואל חטאתי, נכון, אני לא בסדר. מה, אני סופר בסדר, אבל במקום לקבל 100 במבחן, קיבלתי 99 פלוס פלוס פלוס. זה מה שקיבלתי, זה אדם אחד קטן. חטאתי, מה חטאתי? כי עברתי את פי אדוני ודבריך, כי הראיתי את המשמע בכולם. בוא, תשתחרר איתי. בסדר, חטאתי, גמרנו, לא, שמואל עוד פעם עושים. שימו לב שכל פעם, בשלב יש לו חמישה פעמים ששמואל, שלא מגיעים לשאול זה שמואל, וכל פעם שמואל נהיה יותר חריף. יותר חריף, יותר חריף. מההתחלה הוא אומר לו, למה לא שמעת? אחר כך הוא אומר לו, השם מה עשית לך ממלך? אחר כך הוא אומר לו, קרא השם את מלכות ישראל מעליך ונתנה לך טוב ממך. בסוף הוא מקשיב לו, יש פה איזה שלבים כאלה שעכשיו אנחנו בסוף השיעור אז לא נפרט את כולם, אבל תמיד מעמידים את זה בצורה מאוד מאוד חדה מול כניסת הרש, מול דוד בבית שבע. משום שכשנתן הנביא מספר לדוד על כניסת הרש, אז דוד מיד אומר, חטאתי, זה הכל. מילה אחת, מילה אחת קטנה שכנראה קשה מאוד להגיד אותה. זה פרק י"ב, פסוק ז', ביום הנתן אל דוד התייש, התייש, פסוק י"ג, ויאמר דוד לנתן, חטאתי, הנה השם, נכון, לא בסדר. הוא לא מתרץ, הוא לא מסביר, הוא לא מפלפל, הוא לא מודיע שהוא היה בסדר, היה לו הרבה סיבות להסביר ותירוצים, חטאתי להשם, גמרנו, לא אומר שום מילה. והוא חוטף עונש קשה, עונש קשה מאוד, ואני חוטף, אבל הוא לא מפותר. השם לא מאס לו. בכלל גם דוד עשה עבירות לכאורה, מהתוכחה, פיצת הרעש, עכשיו נורא והיום, בעתני השדח זה נראה שיש את איש, הוא מחסל את בעלה, זה נראה גרוע מאוד באיזה מבט קטן כזה. אז שאול לא חטא לו בשת איש, ולא בחיסול הבא, ולא במידות, ולא ביצרים, ולא מה שנראה לא טוב. הוא פירש בצורה אחרת, בגלל הפסוק בערב הנפל, הוא פירש בצורה אחרת קצת את הציבור הלכתי, הוא רק היה צריך לנסה לנפשו. התוכחה של, של שאול, זה מה שרציתי להשוות, תוכחה של שמואל שאול, בסוף שאול יגיד, חטאתי. בסוף, 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 שאול יישר קו עם הפסוק למד, וגם זה לא לגמרי. ובאחר הוא אומר, לא חטאתי, אחרי זה הייתי בסדר, אחרי זה אומר, חטאתי כי יראתי את העם. בסוף נגמרים לו כל מיני תירוצים, הוא אומר, ואומר, חטאתי, אתה קפדי נינה. דוד אפילו לא אומר, אתה קפדי נינה. שאול אומר את זה, למה לשאול לוקח תהליך כזה ארוך להגיד המילה חטאתי? שוב, אנחנו לא מבינים איזה שר לשאול, אנחנו לא חושבים שהוא סגיה מוסרית קטנה. אנחנו לא חושבים, חייב להגיד פה בעלה, אם חס כאן סכם שטות, תגידו חטאתי. זה גם נכון, אבל שאול הוא לאין ארוך יותר מזה. אין פה הסבר, כשיש משהו בשאול שגורם לו להבין אחרת, ללמוד אחרת, משהו שמקשה עליו כל כך להגיד את המילה חטאתי, כשבינתיים, בואו נאמר ככה בעדינות, אנחנו, ברבדים המשפטים שלנו, אנחנו עם שאול לא ישמעות. א', קשה לנו להבין למה להרוג את המלך, אנחנו מאמינים. אני לא מדבר על אמונה, אני מדבר על הבנה. יש לנו להבין למה אנחנו צריכים לבצע רצח עם. ואם כבר לבצע רצח עם, אז יש עמים שעומדים בתור לפני המלך בעינתים. אז לפני מאות שנים עשו משהו רע. ולמה צריך להרוג את התינוקות הילדים ולמה אתה צמת לבדר? ולמה שלא עושים את זה קורבנות? למה שלא נעשה עם זה משהו? אז לשאול קשה, לעם ישראל קשה, לשמואל יודע שלהם קשה. בסדר, בסוף אלוקים צודק. אבל למה הוא צודק? אנחנו נשארים בקושייה. משום שזה ששאול חשב שהוא צודק, גרם לתוצאות כבדות מאוד, כל טוב.